אנחנו עומדים בעזרת השם, דף ס"ה, מתחילים למעלה, עומר אביי. ההי מאן דמעסיק זוזי דרביסי בחברי. ראובן תובע ונושה משמעון הלווה את הריבית שהבטיח לו לתת, כגון ראובן הלווה לשמעון 5, כדי שיחזיר לו 6. אז הזוז השישי הזה, המטבע השישית, זה בתורת ריבית. וכעוז לחיטה ארבו בגרי ובזוז ובשוקה, ויואב לי יהיו חמישו. זאת אומרת ככה, הלווה רוצה לשלם לו את הזוז, שזה הריבית, בתמורה של חיטים. הוא רוצה לתת לו חיטים כמה שעולה זוז. אז המחיר בשוק הוא שאפשר בזוז אחד לקנות 4 קילו, 4 גריבה, שזה מידה מסוימת של חיטים. הלווה, יש לו לב רחב כנראה, אז הוא נותן לו 5 קילו קמח, באותו מחיר. אז כמפקינה מיני, כשבית דין מוצאים מן המלווה את הריבית להחזיר ללווה, אז לא מוצאים את כל החמישה, לא מוצאים את כל החמישה קילו של חיטה שהוא נתן בתורת ריבית, רק מוצאים ממנו רק 4, מפקינה מיני. למה? כי סך הכל מה שהיה פה, זה שזוז אחד בלבד זה היה בתורת ריבית. והוא רצה לתת בתמורה, לריבית, הוא רצה לתת 4 קילו, 4 גריבה של חיטים. אבל הזוז הנוסף, זאת אומרת, הקילו הנוסף שהוא נתן, כרי הוא נתן 5 קילו במקום 4, זה קילו שהוא נתן לו בתורת מתנה, זה לא קשור לריבית, כי הוא היה יכול להסתפק ולתת לו רק 4. רובו אמר, 5 מפקינים, רובו אומר שלא, כשמוצאים מלווה ללווה, מוצאים ממנו כל 5. כי סוף סוף, כולם ניתנו לו בתורת ריבית, בבת אחת, במכה אחת. כלומר, הלווה היה צריך לתת לו זוז אחד. במקום הזוז, שזה היה הריבית של ההלווה, הוא נתן לו 5 קילו של חיטים, אז בעצם כל 5 קילו נכללים בהחזר, כשבית דין קופים על המלווה להחזיר. ואמר הבעיה, ההי מאן דמעסיק ארבו זוזי דרביסי בחברי. יש פה תביעה מלווה ולווה, המלווה נושה מהלווה 4 זוז בתורת ריבית מה שהוא היה חייב לו. ויואב לגלימה בגבי, הלווה אין לו כסף, אז הוא נתן לו את הגלימה בתורת השוויות של 4 זוז כדי לחסות לו את החוב ואת החלק של הריבית. אז כמפקינים מיני, כשמוציאים מן המלווה להחזיר ללווה, מוציאים ממנו רק כסף, 4 מפקינים מיני. גלימה לא מפקינים מיני, אבל ממש את הגלימה הזה אי אפשר לקחת ממנו, למה? כמו שכתוב הראשונים, כשהמלווה שלקח ריבית, קנה אותם קניין גמור וזה שלו, שהרי אנחנו רואים למעלה, הגמרא אמרה בדף ס"ב, מת המלווה, היורשים לא צריכים להחזיר את הריבית, הרי שהאבא קנה את זה. רובו אמר, גלימה מפקינים מיני, מוציאים כן מן המלווה את הגלימה, כלומר, לא רק את השוויות, רק לוקחים ממנו ממש את החפץ הזה, שהלווה נתן לו בתורת ריבית, ו... האמת היא שמשמע מגימור פשו גם סובר כשיטה של הבעיה שמצד הדין באמת לא היו יכולים לקחת את זה ממנו, אבל יש פה עניין אחר, מה הייתה מכייחד אלו אלה אמרו גלימה דמחסה וכוה גלימה דרביסו, כלומר שהוא הולך עכשיו תלית, הולך בגד של ריבית, כולם יגידו הנה זה הבגד, הבגד הזה זה הוא קיבל בתורת ריבית. אז זה עניין, קודם כל עניין של זלזול האדם, זלזול של האיסור ריבית, לכן אמרו חזל, כשמוציאים מן המלווה, מוציאים ממנו את גוף הבגד גם כן. אומר רובה, האי מאן דמעסיק תריסר זוזי דרביסי בחברי. אחד נושה, המלווה נושה מחברו הלווה, 12 זוז של ריבית. זה היה התוספת של הריבית שהוא היה חייב לתת למלווה על פי ההסכם שלהם. והגר לי חוצר דמתגרי בעשורי ואוגרי נהלה בתריסר. הלווה נתן לו לדור בחצרו, בביתו, בחינם, שזה יהיה בשכר הריבית, תמורת הריבית שהוא היה צריך לקבל. אבל הנה, החצר הזה בדרך כלל מזכירים אותה ל10 זוז, לתקופה מסוימת. אבל פה היה החוב של הריבית 12 זוז. אבל המלווה הסכים ש12 זוז שהלווה התחייב לתת לו בתורת ריבית, ינוקו בעבור זה שהוא דר בחצרו עכשיו. אז כמפקינים מיני, כשבית דין מחזירים את ההלוואה, את הריבית מן המלווה ללווה, תריסר מפקינים מיני, הוא צריך לשלם 12 זוז, למה? כי סך הכל ובשעס מים זה כשהוא לקח את ההלוואה, הוא נתן לו את ההלוואה, הוא סיכם אותו שייתן לו 12 זוז ריבית. ועכשיו כשהוא הסכים לקבל את תמורת דיור החצר, תמורת הריבית, אז זה היה שווה אצלו כ-12 זוז, אז הוא חייב לשלם 12 זוז. אומר לי רווחה מדיפצר לרבינה ולמלא שהמלווה אומר, כי הגרה אוכה דאבק המשטר שלי. אשתה זה לא משטר שלי, כדאי אגרי כי להלמו, דאגרנה. זה השתלם לי לקבל בשכר של 12 זוז, היות ויש לי טענה, אני לא צריך לצאת, להוציא מהכיס כסף, כי הרי זה בשכר שאני מבטר לך את הריבית, אז זה שווה לי המחיר הזה של הנאה 12 זוז, אבל אם הייתי יודע שאני צריך להוציא כסף מהכסף מהכיס שלי, לא הייתי משלם יותר משטר אנשים שהם משלמים רק 10 זוז ולא יותר. אומר את הגמורה, אומר על זה רבינה, משמדום עלי, הלווה יכול לענות על זה, סוברס וקיבלס. כלומר, כבר קיבלת על עצמך את הסחירות במחיר הזה של תריסר זוז, אז כאילו קיבלת תריסר זוז של ריבית, והכל בא אליך בתורת ריבית, אז אם כך אתה חייב להחזיר. אומרת המשנה, מרבין על הסחר ואין מרבין על המחר. מותר להרבות על הסחר, כלומר, ראובן מזכיר לשמעון את הבית שלו. אז הוא אומר לו ככה, תראה, אם אתה נותן לי עכשיו קש מזומן, כמו שנהוג, אתה נותן לי לחצי שנה קודם או לשנה קודם, אז המחיר הוא כך וכך. אבל אם אתה רוצה לתת לי את הכסף כל חודש וחודש או לבסוף, אז המחיר הוא יותר יקר. זה מותר לעשות. אבל לגבי מחר, אסור לעשות ככה. אם אתה, ראובן מוכר שדה לשמעון, אם אתה משלם לי עכשיו, אתה מקבל את המחיר הזה. אם אתה משלם לי חודשי וכדומה, אז אתה מקבל מחיר יותר יקר, זה אסור. כיצד, איזכר לו איזכה צעירוי ואומר לו, אומר המזכיר לסוחר, אם עכשיו אתה נעז לי, אם אתה נתן לי עכשיו את הכסף של הסחירות, של כל השנה, בצורה שאני מקבל עכשיו ממך כסף, הרי הוא לא בעשר סלעים לשונו. אז אתה מקבל את זה בעשר סלעים לכל השנה. ואם של חודש בחודש, אבל אם אתה רוצה כל חודש וחודש לשלם לי, אז סלע לחודש. אם כך, אני מרוויח שאתה משלם לי 12 סלעים לשנה ולא 10. זה מותר. לא נקרא ריבית. הגמרא תקף תאמר, למה, מה ההבדל בין מחר לסחירות? מוכר לא יסדהו, אבל באופן כזה, אם ראובן מחר את השדה אלה, שמעון, ואומר לו המוכר ללוקח, אם עכשיו אתה נועס לי, אם אתה משלם לי עכשיו את הכסף, הרי שלחו באלף זוס. אתה מקבל את זה באלף זוס. אבל אם אני צריך להמתין עד שתביא לי את הכסף, עד שאתה תמכור את התבואה, אם לגוירן, אם אתה תמכור את התבואה ואחר כך תקבל את הכסף ותביא לי, אז אני לא רוצה בסכום של 1,000 זוז, 12 מון, תשלם לי 1,200 זוז. זה אסור. זה מה שנקרא אגרנטר. בשכר זה שהמוכר מוכן לוותר על קבלת הכסף עכשיו, הוא מוכן להמתין עד שיהיה ללוקח כסף, אז בשכר זה הוא לוקח ממנו מחיר יותר גדול, זה נקרא הגרנטה שזה אסור. שאלת הגמור, אבל למה בסחירות מותר? מה ישנו רשע ומה ישנו ספר? רבי ורבי יוסף דאמר תרווהו, סחירוס אינו משתלמס אלו בסוף. למדנו בקידושין שיש מחלוקת, האם סחירות משתלמת מתחילה בסוף, או שזה משתלם רק בסוף, כלומר, שהסוחר חייב לשלם למזכיר את הכסף רק בסוף זמן הסחירות. אם כך נמצא, והאי, קים דלוי מוטה זימני למקווה, הסוחר הזה שמשלם כל חודש סלע, אז האמת היא שעדיין לא הגיע זמנו לשלם. כרי אין משלם סלע לבסוף. אז זה שהוא ממתין, זה לא נקרא אגרנטר. הוא לא ממתין לו שום דבר, הוא משלם בזמנו. הוא לא עושה לו שום דבר, כי הרי בעצם זה ההלכה בסוחר שאין לו משלם סלע לבסוף. אז הוא לא ממתין לו. מי שביד השעוכת שעה, וזה באמת, זה באמת הכסף, ככה זה עולה. הסחירות אין פה שום רווח. איי, אנחנו אומרים שהמזכיר אומר לסוחר, אם האח שבאת נועס לי הרי לא הרבה עשר סלעים לשונו, זה לא נקרא שיש פה מחיר אחר, הוא מוזיל לו, הוא הזיל לו, הוא דקומו איזה גבי. סייפה, אבל בסייפה, במחר, קים לזוינינינו, היות וזה נקרא מחר, זה לא סחירות, ובואי למשקל דומה מעכשיו, אז אם כך לא שייך פה את העניין הזה שאינו נכנס אלה לבסוף, עכשיו צריך לשלם. נמצא שבזה שהמוכר מוכן להמתין, אם התשלום עד תאריך מסוים, מאוחר יותר, אז בתמורה הרי שהלוקח משלם יותר. זה מה שנקרא אגרנטר, אגרנטרי ואוסו. אמר רובה, מקור לזה ששכירות משתלמת רק לבסוף? דוקו ברבונם באום מלצה והקמיעו אקרו, כתוב בפסוק כשכיר שונו בשונו. למה כתוב כשכיר שונו בשונו? שכירו של שונו זו אינו משתלמס אלו בשונו אחרס. למדנו במשנה, אם לגוירם בשניהם עזומונה, עושו. כלומר, במחר, אם המוכר אומר ללוקח, אם אתה משלם עכשיו, המחיר הוא 1,000 זוז. אם אתה רוצה לשלם כשתמכור את התבואה בגורן, אז אני מעלה לך את המחיר ב-1,200 זוז. אמר נחמן, תר ששורת. מותר למכור סחורה יותר ביוקר, אם הלוקח לא משלם עכשיו. איזה רומא והחומל לרב נחמן, ואומר לו, רבוק ובחומל לרב נחמן, הרי למדנו פה במשנה שאגרנטר אסור, הרי זה אגרנטר. ואם לגוי משניים עושו מונה עושו, הרי שאסור למכור כך, למה אתה אומר שמותר? אומר לי, אמר רב נחמן, עושום קוצלי, אוכל קוצלי. במשנה הוא אומר, המוכר אומר מפורש, אם אתה נותן לי עכשיו, אתה מקבל כמחיר של עכשיו. אם אתה נותן לי לאחר הזמן, אני מלא לך את המחיר. זה אסור. אבל פה אצלנו, כשכתוב, מה שאני מדבר, תרשה, אני מתיר רק כשהוא לא פירש לו, אם אתה נותן לי עכשיו, זה עולה כך וכך. רק הוא מוכר לו סתם, והתשלום הוא מאוחר יותר, אז במילא, היות ולא מתנה איתו שום דבר, אז מותר. אמר רב פופה, תרשה דידי שורה. רב פופה היה לו מתחרושת של שיחר, מתמרים. אז הוא מחר, הוא מחר שחר, יש שתי מחירים, בתשרי המחיר זול, שאז יש הרבה תמרים, בחודש ניסן המחיר יותר יקר. אז רב פופה היה מוכר לאלו שקנו אצלו שחר במחיר, זאת אומרת, אף על פי שזה היה חודש תשרי במחיר הזול, אז הוא היה מקבל מהם צ'ק דחוי לחודש ניסן, את התשלום היה דוחה לחודש ניסן, אבל הוא היה נותן להם גם לפי היוקר של חודש ניסן. הוא שואל את הגמור, מה הייתה? הרי זה שכר אגרנטור. כי הרי יש פה שתי מחירים. חודש ניסן זה יותר יקר. וזה הרי נראה שבשכר זה שההוא משלם את הדמי שחר רק אחר כך, אז הוא מקבל את זה באמת לפי המחיר היותר גבוה. זה שכר אגרנטור שעשו. אומר את הגמור, מה הייתה עם שחרר לפוסיד? רב פופה אומר ככה, הבירה שלי, השחרר שלי, היה שחרר, זה היה שחרר מאוד טוב. רב פופה ידע לעשות את זה, היה מאוד טוב. ואם כך, זה לא נפסד בזה שזה יושב עד חודש ניסן, זה יכול להיות בחביות במחסן, ואז למכור את זה לפי המחיר של חודש ניסן, שזה יקר יותר. כמו כן, עוד נקודה מאוד חשובה, רב פופה היה אדם עשיר, אז הוא אומר, זו זה לא צריך, אני לא דחוק לכסף. זאת אומרת, אם כך, הם לא עושים לי הלוקחים, הקונים לא עושים לי שום טובה בזה שהם קונים עכשיו, זאת אומרת, הם לא עושים לי שום טובה, לא נהניתי מזה, כי הרי אני יכול להמתין עד פסח, כסף יש לי, וזה לא מתקלקל, אז אין לי שום טובה, עד רבה. אני עושה טובה להם, אנו הוא דקועביד נמילצה לגבי לקח, כי אני נותן לו סך הכל בירה בחודש תשרה, ואני ממתין לו שישלם לי רק בחודש ניסן. אז במילא זה נקרא אופן שמותר, כי אין פה אגרנטר, כי רב פופה לא צריך את זה, והוא לא מרוויח גם שום דבר מזה. אומר לרב שיש את ברידה רבי ידה לרב פופה, מה יכול זה אמר, דקרוס לזה בוסר לדוח, זיל בוסר לדו? למה אתה הולך אחרי המצב שלך? תלך אחרי המצב של הקונים. זאת אומרת, אילו אהב אלי זוזה ושוק לקעשתי, אם הם היה להם כסף, הם הרי בטח היו קונים עכשיו את הבירה, והיו משלמים כפי המחירה העכשווי, שזה יותר זול, תשרה. אשתדלס לי, זוזה, שוק לקעו כדי לקמי, אבל עכשיו, שאין להם כסף, אז הם חייבים לקנות כפי היוקר של חודש ניסן. אז בעצם, הם כן משלמים יותר ביוקר בגלל זה שהם משלמים אחר כך. אז הגמרא נשארת בקושיה. אומר רב חומה, תר שדידי ועד השורם. רב חומה מחר לסוחרים סחורה בבובל, ששם זה היה בזול. והם לקחו את זה להקו, שזה היה ביוקר. בהקו, אומר השליח הזה של רב חומה, המתווך הזה, שהוא מוכר לו את התבואה, והם לוקחים ממנו את הכסף, וזה כאילו שזה הלוואה מרב חומה לסוחרים האלו. זאת אומרת, כי הכסף הרי שייך לרב חומה, זה הסחורה של רב חומה. אז הם לובים כאילו מרב חומה את הכסף בזה שהם מקבלים את הכסף באקו מהסוחרים של אקו, והם משתמשים שם על עצמם לקנות סחורה, ואחר כך הם מחזירים לו כסף. וכאן זה היה אופן כזה שהאחריות של ההליכה עד לאקו זה היה מוטל על רב חומה. האחריות בחזירה, כלומר בחזרה כשהיו מחזירים את הסחורה מאקו, זה היה מוטל עליהם. אז אומר רב חומה, זה מוטל לעשות, אין פה ריבית, אף על פי שיש פה גם כן שהוא ממתין לסוחרים על התשלום, עד שהם מוכרים את זה באקו וחוזרים ונותנים לו, שזה לפי המחיר היותר יקר, אין בזה ריבית. מה הייתה עם זה? ניחלו דלי קובשיסי, כי הסוחרים, יש להם הנאה בזה שזה נקרא הסחורה שלי, שזה עדיין ברשותי. למה? דקול איכה דקעוז לשופק לי מכסה ונוקת לי שוק. הגמרא אומרת בבואו בסר שתלמידי חכמים פטורים ממיסים. כמו כן, יש הלכה שתלמיד חכם שיש לו סחורה למכור, אז קודם כל הוא מוכר, ורק אחר כך אנשים אחרים מותר להם למכור, כדי לפרנס את התלמידי חכמים. אז אומר רב חומה, אז יש להם טובת הנאה גדולה מזה, שזה נקרא תלשמי, שזה ברשותי. שואלים התואספס, אבל שואלים התואספס, אבל ההנאה הזה, זה ההנאה של רב חומה עצמו. הרי זה הסחורה שלו, למה זה נחשב ההנאה של הסוחרים? אומר התואספס, היות וגם בחזרה, שזה כבר האחריות שלהם, הם גם נהנים בזה שהשם של רב פופה מופיע כאן, אז אם כך זה נחשב ההנאה שלהם. אם זה הנאה שלהם, לא הנאה שלו, זה לא נקרא אגרנטר, לכן זה מותר. וילחס זה אכן ההלכה כרב חומה, שיטר שכזה מותר. וילחס כרב לוזור שסובר שריביס קצוצה יוצא בדיינים. וילחס כרב יאנד אומר מה לי הן ומה לי דמם, כלומר שכשם שמותר לקחת את הסחורה עצמה, את הפירות עצמה מדי המוכר, כשהלוקח שילם לו מראש, כשהבין לא היה לו. כך גם מותר לקחת את השוויות של הפירות, אף על פי שזה יתייקר, כי אנחנו אומרים מה לי הן, מה לי דמי. אומרת המשנה, מוכר לו את הסודה ונוסן לו עם מקצת דומים, כמו שנהוג, שהלוקח נותן דמי קדימה. אז ראובן מכר שדה לשמעון, שמעון נתן לו חלק מהכסף. ואומר לו, אומר המוכר לקונה, אי מזה שתרצה, אובי מויס, מתי שתרצה, תביא את השאר הכסף, ואז תוכל לקחת את השדה שלך. אז זה אסור לעשות ככה, למה? כי בעצם מי שיוכל עכשיו פירות מהשדה נכנס פה לבעיה גדולה. נגיד שהמוכר אוכל פירות, עד שהלוקח ישלם לו את היתרה, אבל אם אחר כך הלוקח כן ישלם לו את הכל, נמצא שהוא אכל פירות בחינם, אבל למה הוא אכל את הפירות? בשכר זה שהוא היה מוכן להמתין עם, עם יתרת התשלום. אז לכן הוא קיבל פריבילגיה שיכול לאכול בינתיים פירות. זה נקרא הגרנטר, זה ריבית. אם נאמר שהקונה, הוא יאכל, זאת אומרת זה המוכר. אם נאמר שהלוקח, הקונה הוא זה שאוכל את הפירות בינתיים, אבל ייתכן מאוד שלבסוף הוא לא ישלם, ואם כך המוכר יחזיר לו את המקדמה שנתן לו, ואז מתברר שלא היה פה שום מחר. אז אנחנו מחשיבים את המקדמה שנתן כאילו היה הלוואה אצל המוכר. והרי הלוקח בינתיים אכל את פירות השדה, זה נקרא ריבית. הלוואו על שדהו. זאת אומרת ככה, ראובן נותן הלוואה לשמעון, ושמעון מסכם איתו, שאם הוא לא, פורע לו את החוב, הרי שהשדה זה, זה יהיה הגבייה שלו. כלומר, זה יהיה לראובן, תמורת החוב. אבל הוא אומר לו ככה. אומר לו, המלווה אומר ללווה ככה. אם אי אתה נויזן לי, אם אתה לא פורע לי, מכאן ועד 3 שנים, הרי היא שלי. השדה הזה יהיה שלי. ובאמת ככה היה, הוא לא פרע. הרי היא שלו. ואם כך השדה באמת שלא כמו שהוא הוסכם ביניהם, אז אין פה עניין של ריבית. וכן אוהב בייסוס בן זוינין אויסה על פי חכומים. עוד מעט נראה בגמרא בהרחבה גדולה את כל העניין הזה. אומרת הגמרא, מי אוכל פירות? מי זה שאוכל באמת את הפירות? אמרנו שאם אחד קונה, כאחד מוכר שדה וקיבל מקדמה של כסף, אז בעצם מי אוכל? מי אוכל עכשיו את פירות השדה? המוכר אוכל או שהלוקח? אומרת הגמרא, האמת היא ככה, המשנה הרי אמרה שבאמת אסור לעשות ככה. אבל, אז יש כאלה שאומרים, אם כן עשו, עשו קניין, אז מי בינתיים אוכל את הפירות? יש כאלה שאומרים שהשאלה של הגמרא בעצם הלך על חלק האיסור, בעצם מי אסור לו לאכול את הפירות? רב הונא אומר מוכר אוכל פרז, רב הונא אומר משל שני ספרז. רב הונא אומר שהמוכר הוא זה שבינתיים אוכל את הפירות. אילו, רב הונא אומר שלוקחים אדם שלישי, שוליש, משלשים, משלישים אצלו, שהוא יחזיק בינתיים את הפירות, את השוויות, ואחרי שיהיה פה בהירות במצב, אז הוא ייתן את זה למי שצריך לתת את זה. אם המקח מתבטל, אז הוא לוקח, אז המוכר נותן בחזרה את המקדמה ללוקח, והוא לוקח את הפירות שלו. אם המקח כן מתקיים, אז הוא צריך לתת את זה ללוקח. ולא יפליגה, עוד אומר לחימי זסקונה, עוד אומר לחימי זסקונה מעכשיו. אם המוכר אומר לקונה, כשאתה תביא את שער, את היתרה, אז אתה קונה את השדה מעכשיו, מעכשיו. באופן כזה, נמצא, שחלק היה, זאת אומרת, באופן כזה אנחנו צריכים לומר שמשלישים את הפירות. למה? כי אם הוא קיים את התנאי, נמצא שהשדה הייתה קנויה ללוקח כבר מעכשיו, אז אם ככה מוכר אסור לו לאכול פירות. ואם לא, אז הלוקח אסור לאכול פירות. אז אין ברירה, צריכים להשליש את הפירות. אבל רב הונא שאומר שהמוכר אוכל פירות, מדובר שאופן שהמוכר אמר ללוקח, כשאתה תביא, תקנה את ה... כשתביא את היתרה, אתה תקנה את השדה. כלומר, לא למפרע, לא מעכשיו, רק משם והלן. אז עד אז, המוכר אוכל פירות, כי עד שהוא מביא את היתרה, זה שייך למוכר. זה סוכם מפורשות. תודה רב ספרה בריבזה ברב חיה, רב ספרה למד ברייסה, בברייסה של רב חיה שלמד בענייני ריבית. פעמים ששניהם מותר, גם המוכר וגם הלוקח יכולים לאכול את הפירות. פעמים ששניהם אסור, פעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור, ופעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור. אז עכשיו הגמרא מסבירה, עונה רוב הבשרי. פעמים ששניהם מותר, דאום עליה, המוכר אומר ללוקח בשעת המקח, קונה כשיעור זוזוך. תקנה לך בשדה הזה חלק כמה ששילמת, כלומר, אתה הרי נתת מקדמה, 1,000 שקל, אני מקנה לך מקצת מן השדה בשיעור של 1,000 שקל. ואת שאר חלקי השדה, אתה תקנה כשתביא את היתרה. נמצא שכל אחד יש לו פה חלק. הלוקח יש לו פה חלק כפי חלקו במקדמה. וכפי חלק של היתרה, יש לו חלק למוכר. אז שניהם יכולים לאכול. פעמים ששניהם אסורים, דאום עלי, לכי מי זסקונה מעכשיו, כמו שגמרא אמרה לאל. אז אם כך, אנחנו לא יודעים אם כן, המקח כן יתקיים או לא יתקיים, אז שניהם אסורים לאכול. פעמים מוכר מותר ולוקח או אסור, דאום עלי, המוכר אומר ללוקח, לכי מי זסקונה, כשתביא את יתרת המאות, תקנה את השדה מכאן ולהבא, ולא למפרע מעכשיו. אז אם כך, גם אם ישלם לו לבסוף, אבל עכשיו הפירות הם של המוכר, אז הוא יכול לאכול את זה, אבל הלוקח לא יכול לאכול את זה. למה? כי המקדמה שנתן עכשיו כהלוואה, ואם הוא יאכל פירות, זה נראה כריבית. פה ממשל לוקח מותר ומוכר אסור, דאמר לי, המוכר אומר ללוקח, קונה מעכשיו, וזוזו אל עבר הלוואה, גם הוא אומר, תקנה מעכשיו. אבל הוא אומר, שאת הכסף הזה שאתה חייב לי, זאת אומרת ככה, הרי פה מדובר פה שהוא נתן לו רק יתרה, רק מקדמה, ואת היתרה הוא חייב לתת לו. אז הוא אומר לו, תקנה את כל השדה מעכשיו. ואילו היתרה שאתה חייב עדיין לשלם לי, יהיה אצלך בתור הלוואה, כשתשלם לי בזמן שאנחנו כבר נדבר על זה. אז אם כך, הלוקח קנה קניין גמור את השדה. כי הרי היתרה הזה הוא עובר כאילו בצורה של הלוואה, זה אמר, המקח נגמר. אז לכן הלוקח מותר לו לאכול כהשדה שלו לגמרי. והמוכר אסור. שואלת הגמרא, מן תנא שניהם אסורים? אמר רב הונא ברי דרב שועא דלא יקרא רב יהודה, דרב יהודה או אמר צדיק דבריבס מותר, הרי למדנו לאל שרב יהודה סובר, כשיש לפנינו סיפור שמצד אחד יכול להיות שהמצב יבוא לידי ריבית, אבל גם יש גם צד שני, שאם כך וכך יהיה, באמת לא יהיה ריבית, אומר רבי יהודה שזה מותר. כשיש לנו אופן שלא חייב להיות ריבית, זה לא חייב להיות כל פעם ריבית, כי אם יהיה אופן אחר לא יהיה ריבית, אומר רבי יהודה שאין בזה איסור. אז אם כך גם לפנינו, מה כל החשש? אנחנו לא יודעים אם המקח כן יתקיים או לא יתקיים. אבל לא משנה, הרי יש לנו צד אחד שזה לא יהיה נראה כריבית. מכל מקום אומרת הברייסה ששניהם אסורים, אז הוא הולך כשתת חכמים שצד אחד בריבית אסור, ולא כרב יהודה, שהרי לרב יהודה, אם יכול להיות אופן שלא יבוא לידי ריבית, הרי אז מותר לגמרי, אז לא היה פה איסור. עוד דין מביא הגמורה שזה לא כרב יהודה. מישכן לא יבייס, מישכן לא יסודה. הלווה משכן משכנת את הבית שלו למלווה, או את השדה, ואומר לו, המלווה אומר בשעת הלוואה, כשתרצה למוחרם, לא תמכרם אלו לי בדום מלול. כלומר, המלווה אומר ככה ללווה, תשמע, כשאתה תרצה למכור את הבית, הממושכן עכשיו, תמכור את זה לי, ואני אתן לך את המחיר שזה שווה פחות ממה שזה באמת שווה. זה אסור לעשות, למה? כי למה הוא מוכר לו הלווה למלווה את השדה, היות והוא נתן לו את ההלווה? הוא דחוק ממנו. הוא סוחט אותו, בקיצור, מאפיה. אז זה נקרא ריבית. אבל אם היה התנאי של המלווה, ואומר לו כך, תשמע, כשאתה תרצה למכור את זה, אתה מוכר את זה רק לי. אבל אני אשלם לך את המחיר הרגיל, אני לא אתן לך פחות מזה, אז הוא חלילה. אז זה כבר משהו אחר, הוא לא רוצה לסחוט אותו שום דבר, כי הוא נותן לו, כי הממילא הוא רוצה למכור את זה. ואז הוא נותן לו מחיר רגיל, אז בסדר, אין פה שום בעיה, אז זה מותר לעשות. אבל הרי שזה הולך לא כרב יהודה, מה נתן בדום מלולו, עשו, אמר, והוא נברא דרב שועה, זה לא כרב יהודה. דירב יהודה, אומר, צד אחד בריב סמית, ואם כך, פה יש לנו גם צד לומר, שיתכן הרי שאלוי, ולא יוצא בכלל למכור את הבית, אז לא נגיע בכלל לידי ריבית. אז לפי שיטת רב יהודה, אין פה כל איסור, מכל מקום, היות והברייסה כן עושה, זה הולך כשיטת רבונו. עוד דין, שזה הולך, זה לא כרב יהודה, מוכר לו בייס, מוכר לו סודה. רובן מחר לשמעון בית או סודה. ואומר לו, אומר רובן לשמעון, לכשיהיו לי מויס, אחזירם לי. כשיהיה לי כסף, אני רוצה לבדוק בחזרה את הבית שלי. זה אסור לעשות כן. למה? כי אז נמצא שזה לא מכר רק הלוואה, שהלוקח מלווה, זאת אומרת ככה, לא היה מדובר בהלוואה, מדובר פה במחירה. רובן מוכר בית, אז הוא אומר, כשיהיה לי כסף, אני רוצה שתחזיר לזה, זה אסור, למה? כי היות וזה לא מחר, זה רק הלוואה, כי המלווה, הלוקח מלווה כאילו כסף למוכר, והוא מחזיר לו את זה. וכשהמלווה יאכל את הפירות מהשדה, אז נמצא שהוא לוקח את השכר מהותיו, וזה ריבית. אבל אם הוא לא אמר לו שום דבר, זאת אומרת, הוא לא עשה תנאי, רק הלוקח אומר את זה מעצמו לבד, כשיהיה לו חמוס, אחזיר המלוך, אני אחזיר לך את זה, זה מותר לעשות, הגמרא תקף תאמר, למה? מה נתנה אומר רב הונא ברי דרב שועה, דלא כרב יהודה, דרב יהודה, אומר צד אחד בריבית מותר, כי ייתכן שהוא לא יחזיר לו את הכסף אף פעם, אז השדה כן יהיה שלו, אז זה לא הלוואה, רק מכר, לשיטת רב יהודה, אם כך, אין פה שום איסור, ברגע שזה יכול להיות שזה לא יעבור לידי ריבית, אז אין פה איסור, והברי זה כן עושה, אז זה הולך אם כך, דלא כרב יהודה. מה ישנו רשע, מה ישנו ספר? למה ברשק כשהמוכר אומר לו כשיהיו לוחמוס אחזירם לי אסור ובספק שאומר לכשיהיו לוחמוס אחזירם לך מותר אמר רוב ספק דאום עליהם מדעתי ספק מדובר כשהלוקח אומר לו שיחזיר את זה רק מדעתו ומרצונו החפשי הוא לא חייב אז אם כך הוא לא יכול לתבוע אותו גם בבזן אז אם ככה המחר הוא מחר גמור אז הוא יכול לאכול את הפירות זה לא נקרא הלוואה אבל הרי שחייב הלוקח להחזיר בעל כוחו, זה התנאי שלהם. אז זה לא מחר, זה הלוואה.